אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
כן, אנחנו פותחים את העונה הנוספת של סדרת רוח קרב, שיחות עם אנשים שתופסים את רוח הימים האלה בין הדי הקרבות, בין הדממה בבתי העלמין, ובין ראיית המעוף הגדולה יותר של המשמעות והאמונה של הימים האלה. האורחת שלי היום באולפן היא דיצה אור, אמו של אבי נתן, שנחטף לעזה. שלום דיצה.
שלום לכם אלי.
עורך המשדר הוא איתי סופרין, הטכנאי אסף מוסקוביץ' של הדיגיטל אופיר לרר ונועה אוחנה. בנך אבי נתן, בן 31, הבן השני מתוך שבעה, חגג בשמחת תורה במסיבה ברעים. תועד בסרט שהפך להיות סוג של אייקון של החטיפה יחד עם חברתו נועה, מובלת על האופנוע, כן. ידי המושטות קדימה בזעקה. הם נחטפים, ומאז את מנסה ללכוד את ההוויה שלו בחלומות. אני יודעת שבלילה הוא, את ככה מנסה את זנבו של הבן האהוב. אני אתחיל איתך בשאלה שאולי קצת פולשנית מדי, אבל בגלל שאת עוסקת בפסיכולוגיה ואת מרצה לפסיכולוגיה יהודית, אני לא חוששת להפנות אלייך שאלה כזאת.
אוקיי. אם את לא חוששת מהדמעות שלי, אז נלך על זה.
כן. אני לא רוצה לגרום לך לבכות.
זה לא את.
אבל זה לא אני, זה חמאס גורם. אני אשאל אותך איפה מרגישים את זה בגוף. איפה בגוף מרגישים כמיהה לגעת בבשר של ילד?
איפה לא? יש לנו מיליארדים של תאים בגוף, וכל אחד כמה לבד, כל אחד כואב לבד, בפני עצמו, וכולם ביחד. זה סוג של כמיהה או סוג של כאב שלא רואים את הגבול שלו, לא מרגישים את הגבול שלו.
ואין לו גם מודלים. זאת אומרת,
נכון.
למי בהיסטוריה זה קרה? שכך נלקח הילד בעודו חי למקום השטן, ואין לך גישה אליו, את לא יכולה לחתור אליו, להגיע אליו בשום דרך.
נכון.
זאת אומרת, אין לך במי להתעלות, גם נגיד כאישה ששוחה בתוך המקורות היהודיים, זה עוד לא קרה.
אני חייבת לומר שמאז החטיפה, שזה אפילו מילה, היה לנו, לי, הרבה שבועות עד שיכולתי לומר אותה בפה. לא יכולתי לומר, הוא חטוף, הוא נחטף, חטיפה, גם היום זה כמו שורף לי בפה כשאני אומרת. אבל מאז כשאני מתפללת, אני פתאום שמה לב בכמה הרבה פעמים מופיע הביטוי הזה בתפילה, מתיר אסורים, פודי ענבים. יש לזה, כנראה שזה היה קורה, וזאת הייתה מציאות, ואנחנו פשוט בעולם שזה כבר לא קורה. משהו באמת התקדם במציאות ובחיים שלנו, לקראת הטוב השלם יותר.
זאת אומרת, יכול להיות שבדנ"א הקולקטיבי אנחנו זוכרים, כן. מה זה אנשים שלנו ונשים שלנו שנחטפים?
בהחלט, בהחלט. גם יש לנו תיעודים לזה. זה לא שאנחנו צריכים לפנטז או לדמיין. רק שזה היה כל כך רחוק, זה היה כל כך לא בשום צורה חלק מעולם המחשבה, מעולם המושגים, מהתבניות הפנימיות. זה לא נכנס בשום צורה להרכב הנפשי.
אנחנו מדברים כמעט חצי שנה אחרי, את עדיין חולמת בלילה את אבי נתן?
את נוגעת בנקודה רגישה. אני כל כך ניסיתי לחלום אותו, מההתחלה. אמרתי, תבוא, תדבר, אני רוצה לפגוש אותך לפחות כשאני ישנה. וזה לא קרה. חודשים וחודשים, וניסיתי כל מיני פטנטים וסגולות, והוא לא בא. ואחרי באמת הרבה הרבה זמן, 4 חודשים של ניסיונות, ויתרתי והחלטתי שטוב, זה לא, זה יבוא בדרך אחרת. ואז פתאום הוא בא. בשבת לפני שבועיים פתאום הוא הופיע לי ככה בחלום. ודווקא ראיתי את הקטע של השחרור שלו. זה היה חילוץ אפילו. זה היה מדהים, ממש מדהים, וזה היה סוג של רגע שחלמתי אותו בלופ כזה, שוב ושוב ושוב. אז שמחתי.
גם בהירות את בעצם חולמת את זה בלופ.
כן, בהירות זה מורכב, זה לא רק זה. אנחנו תכף נדבר על זה מן הסתם, אבל זה הרבה הרבה דברים. הרבה תנועות בנפש, הרבה מאבקים, הרבה קצוות של עליות וירידות, ודברים שהם בו זמנית סותרים, אבל נמצאים ביחד. זה עולם עמוס וסוער.
זה עמוס וסוער, אבל בעצם, חוץ מכשלל התפקידים שנכפו עלייך, ללכת ולהתראיין ולפעול ולעשות, אין לך הרבה מה, איך לקדם בציפורנייך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המגע הזה, מגע בשר בבשר עם, עם בנך. זה לא שאת באמת יכולה בעצמך ללכת ולחתור עד שתגיע אליו.
נכון, נכון. זה חוסר אונים קיצוני מאוד. זה כאב הכי קיצוני שאין לך שום דבר שאת יכולה לעשות בו. למראית עין, בטבע, כן? בצורה שהמציאות הגלויה, את לא יכולה לעשות כלום. וזה הכי הכי כואב לך. וזהו.
ואם אני אשאל אותך, נוכח חוסר העונים הזה, מה מילת השאלה שאת מתהדדת כל הזמן, זה יותר למה, או יותר מתי, או יותר למה?
עד מתי. עד מתי, עד מתי, 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 מתי. גם באחת השבתות ש... שהייתי יותר עם עצמי מאשר בימי חול, שהכל מאוד מאוד דינמי ואקטיבי ועמוס. ודרך אגב, את אמרת נכפה עלייך, זה לא נכפה. הייתי גם יכולה לבחור, להתמודד עם הכאב שלי בשקט, בבית, ללכת לחוג קרמיקה, לפגוש חברות, להישאר במיטה. זה לא נכפה, זה בחירה. אולי נגיע לזה אחר כך, אבל כל הימי החול מאוד 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 אינטנסיביים, ובשבת זה הזמן של התובנות. אז באחת השבתות לא מזמן, קלטתי שאני באמת מאוד 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 עסוקה. מאוד עושה, מאוד פעילה, כל הזמן, ממש ב10 מקומות בו זמנית. ויחד עם זה, בעצם כל העשייה שלי היא סוג של רק בחלק העליון של האישיות, באיזה 10% כאלה, שמתחתיהם יש 90% שאני כל הזמן, כל הזמן מחכה. אני פשוט מחכה, מחכה, מחכה. מתי זה ייגמר, מתי זה יבוא, מתי נצא מהקצה השני של המנהרה הזאת. מתי זה יקרה, כי ברור לי שזה יקרה. השאלה רק עד מתי. נראית מופתעת.
אני, כן, אני לא יודעת כמה אפשר ומותר לגרום לך לבכות, או ללכת איתך לכאבים. לקחתי לנקודה המשברית, כן? הנקודה הזאת שאת עומדת על קצה של מצוק, וזה, עד מתי הזה לא נראה בכלל באופק, איפה הגשר לחצות את התיאום הזאת? איפה פוגש אותך המשבר? זה בשקט של שבת בבוקר?
המשבר פוגש אותי כל בוקר, כשאני מתעוררת, זה הזמן הכי קשה. זה לפגוש עוד יום, ששוב, שוב הוא לא פה, ושוב זה לא החיים, החיים שלי, זה שוב חיים, שהם כן נכפו עליי. פה לא הייתה לי ברירה שזה יקרה או לא יקרה, זה לא היה בחירה שלי. וכל יום לראות את זה מחדש, זה עדיין, וזה לא קרה, ועדיין הוא שם. זה הקטע הקשה כל יום. בידי יום.
וזרחה השמש ובאה השמש והסטטיות
של... ואבינתן לא בא.
ואבינתן לא בא.
כן. והקטע הקשה, באמת, זה לא אני, כמה אני חבק אותו, אראה אותו, זה מה הוא עובר. זה בלתי נסבל.
אז לוקחים את הטבע, מגרשים את המחשבה, או נותנים לו להיות? לא. המחשבה של מה הוא עובר?
לא, לא, אני לא מגרשת. את מה הוא עובר? כן, כן, אני לא נכנס לשם.
לא נכנס לשם. מגיעה המחשבה, את נותנת לה מכה, מעיפה אותה.
לגמרי. כי זה באמת, אין שום תועלת במחשבה הזאת. היא לא מקדמת אותי בשום צורה, מה הוא עובר. ואני גם לא יכולה לדעת. זאת אומרת, יש אין סוף אפשרויות של מה קורה לו. עם מי הוא נמצא, איפה הוא מוחזק, איזה ארגון מחזיק אותו אפילו, אנחנו לא יודעים. אם זה ארגון, אם זה משפחה, אם זה מעל הקרקע, אם זה תת קרקע, מה הוא אוכל וכולי, כן? ואני אפילו לא רוצה לפתוח את השאלות הבאות, להזכיר אותן. אז כל כאב או כל צרה בחיים, יש לה איזשהו מנה של כאב, וכשאת לא יודעת בדיוק מה המצב, והכל אפשרי, אז את כואבת את כולם. גם את זה וגם את זה. את כל האופציות שקיימות, את כולם את כואבת. וזה משתק. אז בשביל מה? למה זה מועיל?
אז נותנים לו המחשבות האלה פשוט להיעלם. זאת אומרת, את לא יכולה לשחוט בתוך השאלות של מה הוא עובר. ובשאלה כמה כוח יש לו, את עונה לעצמך?
כן. אני גם דרך אגב משתדלת לענות לעצמי השאלה של מה הוא עובר, ומשתדלת לבחור בסיפור הטוב, ברמת האפשר.
הקל בתוך מנות הכאב האלה.
הפחות רע. שכן, אני מנסה לראות אותו חזק, כי אני יודעת שהוא בחור עם עוצמות פנימיות וגם חיצוניות גדולות, שהעוצמות האלה עומדות לו וזמינות לו, ושהוא מחזיק. אז אני, זה מה שאני משתדלת לעשות כל היום. וגם בבוקר, כשזה הכי קשה, אני, את המחשבות של הדאגה והכאב על הדמיונות, יותר נכון. אני עושה הפרדה, אוקיי? בוא נעשה קצת סדר, בין הדמיונות לבין הרגשות. הדמיון, מה הוא עובר ומה קורה לו, ומה עושים לו ומה לא, אין טעם בכלל, בעיניי. הרגשות קיימים, הרגשות זה לא בדמיון, במחשבה, אלא בלב. ולזה אני נותנת מקום בבוקר. אני נותנת זמן.
איך קוראים הרגשות האלה?
כאב, בעיקר כאב אינסופי, וצער, צער.
פחד.
געגוע. פחד, כן. פחד קצת פחות, את יודעת. כי זה כבר קרה.
מחזיקה בראש את התמונה של הסיום, של אמא מחבקת בן, נושקת לבן, חוזרת לתמונה הזאת?
כן. זה לקח לי זמן לראות את התמונה הזאת. זה ממש חדש, אולי בשבוע, שבועיים האחרונים, שאני יכולה לגעת ברגע הזה שהוא עוד פעם איתי.
כשהתחילו לחזור חטופים בעסקה או בחילוץ, זה לא נכח פתאום? התמונה של דיצה מחבקת את בנה האהוב, לא הצלחת להתחבר?
אני לא הסתכלתי, לא ראיתי אף אחד חוזר. זה היה לי קשה מדי. אני באמת, מכל הלב, שמחה בשמחתם. שמחה שאין קצה. כמו שהכאב אין קצה, לשמחה אין קצה. שבן אדם חוזר לחירות, למשפחה, לביטחון. אבל לא יכולתי לראות את זה. לא יכולתי לראות שהבן שלי לא. ושבמובנים רבים, הבן שלי משלם את המחיר על החופש הזה. העסקאות החלקיות, אמרנו שזה לא נושא שניכנס אליו יותר מדי, אבל הן עסקאות שגורמות למי שנשאר מאחורה להרחיק את השחרור שלו.
כן, כי בסולם של מי זכאי להיות בלב האמפתיה והמאמצים, הם קודם כל אנשים, הילדים, הקשישים, החולים. והנה אדם צעיר, בן 31.
שאחרים לפניו.
שאחרים לפניו. ואת מרגישה שהוא יהיה אחרון בסולם?
אני מרגישה, זה מפורסם. זה קטגוריות שלפי הם מתנהלים עכשיו במגעים. ובגדול, שוב, בלי להיכנס לפרטים, אנחנו חותרים לעסקה אחת כוללת, חד פעמית, בפעימה אחת, בלי לתת לרוצחים האלה להטל בנו ולשתות בנו ולמשוך את הסיפור הזה בלי גבול, מי יודע עד מתי.
כולל מי שנמוך מכם בסולם, שזה החיילים שנחטפו במדים.
בהחלט.
שהם אמורים להיות אחרונים שבאחרונים.
והגופות. כן, כן, חד פעמי. ואנחנו גם בטוחים שאפשר להגיע לזה, וזה שלא מגיעים לזה, זה כבר סיפורים של פוליטיקה, ושל לחצים בינלאומיים, ושל כל מיני שיקולים זרים, שמכניסים אותנו למה שאני מכנה סחר בבני אדם. מה הערך של החיים האלה?
אני ברור שאני איתך, מאזיננו איתך, הישראלים כולם מבינים שיש פה אדם צעיר שעתידו לפניו, ואין שום סיבה שהוא יהיה בשבי ציפורני העמלק. אבל בואי נלך למאזין אנונימי מלונדון עכשיו, ששומע אותך. הוא אומר לעצמו, רגע, אבל אם צריך בכל זאת לעשות פה איזה דירוג, ואי אפשר לשחרר את כולם, אז בואו נלך קודם לנשים שסובלות, לאנשים הצעירים, למי שחולה וחייב תרופות. אפשר להבין למה אדם חזק ובריא יישאר בסוף. תגיבי לזה.
קודם כל, אדם מלונדון לא מעניין אותי. אוקיי. אם הוא באמת רוצה לדעת מה עובר עליי, שיקח מטוס ויבוא לשילור, וישב איתי, והוא יבין מה עובר עליי. הוא יפסיק להגיד את הדברים האלה. אני את התשובות נותנת לעצמי, ולאלוקיי.
אוקיי, ובכל זאת, מה התשובה על ה... כאילו, בכל זאת, יש איזו נטייה קצת טבעית לדרג, כן? מתוך הבנה שאולי אי אפשר הכל. אז צריך לדרג את זה. אז ילדה בת 4 שוחררה לפני אנשים מבוגרים יותר.
את מבינה מה את אומרת לי? אי אפשר הכל, זה אומר, תוותרי על הבן שלך. אין דבר כזה, זה לא קיים, זה לא אופציה. וגם אם אני יוצאת מהעמדה האישית שלי כאימא, מדינת ישראל בעמדת כוח בזירה. יש לנו אמצעים, יש לנו צבא, יש לנו גם סייעתא דשמיא. אנחנו מייצגים את הצדק, את האור. אנחנו יכולים לתבוע עסקה בתנאים שלנו, אם נהיה מספיק נאמנים לאמת שלנו ולידיעה שאנחנו הצד המואר פה במאבק הזה, זה יבוא. אנחנו רק צריכים מאוד מאוד להתחזק עם המקום הפנימי הזה. אז מה פתאום שאני אסכים לוויתור? מה פתאום שאני משתי הסיבות, גם האישית וגם הכללית, ייכנס למקום ש... טוב, נו, נלך בנמיכות, נלך על, על המינימום שבמינימום, נגרד את הקרקעית, העיקר ש... שלא יודעת מה. ושוב, זה כבר שיקולים פוליטיים ובינלאומיים ורחבים שבכלל הם זרים מהסיבור.
אוקיי. הזכרת סייעת הדשמיה של עם ישראל, תקחי אותי רגע לרגעים הקשים שלך מולו, מול המנהל הגדול. מה את אומרת לו?
תראי, אני אומרת לו, אתה מלך. אני יכול להגיד למלך מה לעשות, זכותו. אני אומרת לו, אתה אבא. גם אבא הוא סמכות, והוא חייב להסביר את עצמו לילדים. אבל בתוך חברים, ככה לא עושים לחברים. ככה לא מתאים במערכת יחסים שלנו.
כי את מימשת את חלקך במערכת היחסים, אני יושבת מול אישה מחוסת ראש, מקיימת מצוות, מאמינה, רוצה להיות חלק ממלכות השם בעולם, והוא את השותפות שלו בנראה כרגע לא קיים.
זה כבר הולך קצת לשותפות ולהסכמים, וזה מוציא מהמקום החברי.
אוקיי.
אני אומרת באהבה. אני לא עשיתי את כל מה שאני צריכה לעשות, כן? למרות שהראש שלי מחוסה, את יודעת את זה. אני לא מרגישה שהוא חייב לי. זה לא בקטע של הדדיות כזאת שתיארת.
אני קיימתי את חלקי בעסקה, איפה חלקך בעסקה? לא, אוקיי.
זה אהבה, כאילו, אני אוהבת אותך, אני משתדלת מאוד לאהוב אותך. ואני יודעת שאתה אוהב אותי, וככה, ככה מתנהגים בין אוהבים, זה לא קצת מוגזם, כאילו אנחנו יודעים שהמערכת שלנו עובדת דרך ההסתרה, והכאב, וההתמודדות, וההתקרבות שלאחריה, וההבנה עמוקה יותר, זאת אומרת, זה התבניות שאנחנו עובדים איתם, אבל כזה קיצוני, כל כך כואב, כל כך...
אני מתפלאת על זה שנשמע כאילו אהבתך אליו לא נפגעה. אחרי שהוא הסתיר פניו, או גילה פניו באנישה קשה, לא משנה מה, כך או כך השאיר אותנו קצת לבד, קיבל את המצלמות, ואת אומרת, אני עדיין מסדברת בשפה של אוהבים?
יותר.
וואו.
זה באמת משהו לא בשכל, לא מובן. כי יחד עם זה שזה באמת מכה הכי כואבת, אני מרגישה אותו מאוד קרוב, מאוד מאוד איתי, ודואג לי ברמה של כל 5 דקות וכל רגע, ואני יכולה לדבר משהו ולבקש שמיד הוא יבוא ויקרה. אין פגם באהבה, מצטערת, יש אפילו יותר. ואני באמת מרגישה גם את האהבה שלו. לפעמים אני גם מרגישה כאילו סוג של מצטער.
שהוא מצטער איתך?
אני מבקש סליחה. כמו במדרש על מיעוט הלבנה, אביא אולי כפרה שמיעטת את הלבנה. שמיעוט הלבנה זה האסתר. זה המקום שהחיים כואבים לנו, ואין מספיק אור בעולם הזה. האור שהלבנה מהירה בחושך, הוא לפעמים מאוד מאוד קטן, או אפילו בכלל לא קיים. אז במדרש הזה שיש הרבה דיונים, המשפט האחרון זה, אני מתנצל, אביאו עליי כפרה שמיעטתי את הלבנה. אני עשיתי את העולם בצורה כזאת שהקרבה והאהבה וההתקדמות והאור באים דרך החושך. מה? אני מתנצל. מתנצל שזה צריך לחוב לכם כל כך. אז לפעמים אני מרגישה את זה.
אז הצער של דיצה הוא גם הצער של בורי עולם?
ברור. אנחנו עוברים את זה ביחד.
כועסת עליו? יש גם כעס?
לא, לא נגעתי בכעס באמת. אני חושבת שלא אולי. רגעים מאוד 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 קצרים ובאמת לא משמעותיים. אני לא זוכרת בוודאות שהיה לי איזה פיצוץ של כעס.
היו לך שיחות עם חטופים שחזרו כדי להבין איך זה נראה שם, כדי לגרד את חוסר הוודאות ומעט אי הידיעה? את מעזה לדבר עם חטופים שחזרו?
הייתה לי פגישה אחת לא מזמן, תכף אני אספר עליה. לפני כן לא דיברתי איתם. לא כי אני לא מעזה, אלא כי לא רציתי ליפול עליהם, להטריד אותם. חזרו אנשים מטראומה של החיים, של כל... של כל העולם, הם חזרו טראומה של העולם. ויש להם עבודה, ויש להם להשתקם, ויש להם לחזור לחיים שלהם. מה הם צריכים אותי על הראש? ואמרתי לעצמי בנוסף, אין לי מה... מה שכל אחד מהם עבר זה סיפור אישי שלו, זה לא שכולם שם עברו ועוברים אותו דבר. כל אחד יש לו את התנאים שלו, ואת המסלול שלקחו אותו, ומה שהוא עבר... אז זה לא באמת יגיד לי שום דבר על אבינתן. זה רק סוג של סקרנות. והסקרנות הזאת, גם אם הייתי רוצה לדעת אותה ולשמוע, גם אין לי מה לעשות איתה, כמו שהתחלנו את השיחה שלנו. זה חוסר אונים מוחלט. אז עם כל הסיבות האלה, בשביל מה אני אטריד את אלה שבאמת לא חסר להם עכשיו לפגוש אותי?
ובכל זאת התקיימה שיחה.
והתקיימה שיחה אחת שניגשה אליי, מאיה רגב, המדהימה המדהימה, לפני בערך 3 שבועות עשינו לאבינתן ערב יום הולדת במחלקת שיקום של חיילים בשיבה. והגיע רביד פלוטניק בהתנדבות, יחד עם צוות שלו, ועשה שם ערב של שירה ודיבור, והיה מדהים ומרגש, והיו רמות כאלה גבוהות של אהבה ושמסירות מכל הכיוונים, החיילים שם שהגיעו לפציעות כל כך קשות, אמרו לי, רק רצינו להביא את הפצועים, את החטופים הביתה. זה כל מה שרצינו, וכמה מהם אמרו, הייתי עושה את זה שוב, אפילו שהם במצב כל כך קשה עכשיו, פיזית ומאושפזים, אמרו לי, אני הייתי עושה את זה שוב.
זה נשק את כפות רגליהם של הילדים האלה, שאומרים כזה משפט. אוקיי, ומאיה ניגשת אליי?
בדיוק, שם מאושפזת גם מאיה, והיא ניגשה אליי, והציגה את עצמה, והיא פתחה את השיחה, ואז... הפגשתי אותה עם כל השאלות, כל מה שיש לי, ו...
חיזק או החליש הדברים
שאומרת? חיזק. כן. חיזק קודם כל על הכוח שהיא מצאה בתוך עצמה, להתמודד, והעוצמות נפש שהתגלו לה בתוך המצוקה הקיצונית הזאת, שהחזיקו אותה. אז זה מאוד מעודד אותי לגבי אבינתן. גם בגדול, כל מיני דברים מעודדים... שאני בוחרת להתעודד. את אמרתי לך, אני בוחרת את הסיפור שלי.
את מתמררת את הדרך שלך כך שתוכלי לשרוד, ואחרת אי אפשר.
נכון.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
חזרנו, אנחנו עם דיצה אור, אמו של אבינתן, החטוף, השבוי בעזה. אני רוצה לשאול אותך על הרגע שבו את מחליטה לפרק את הסוכה. הסוכה שהוא עצמו בנה.
כן. אני רוצה קודם להגיד מילה על השיר, אם אפשר.
כן, בטח.
הוא מסתיים ב... גם לא מגיע לאהוב, או גם לי מגיע לאהוב, השיר אומר. ואני מאוד מרגישה את זה על אבינתן. הוא אדם... גם כל כך חזק וגם כל כך רגיש ואוהב, הוא פשוט יודע תמיד לדייק, לקלוט את הבן אדם שמולו בדייקנות, ולתת בול ככה על חוט השערה מה שצריך, ובצורה הכי טבעית ושקטה. ושאלת אותי על הסוכה.
כן, בעשר אצבעותיו החזקות הוא בנה את הסוכה, כי זה הייתה המצווה החביבה עליו, אפשר להגיד?
זה היה אחד התפקידים שלו, זאת אומרת, הוא עושה את הדברים הכבדים בבית, הגדולים, אלה שצריכים כוח. והוא בנה את הסוכה בערב סוכות, וסוכה נשארה, הוא היה אמור לפרק אותה. ושמחת תורה, ועוד יום, ועוד שבוע, ועוד חודש, והסוכה ככה עומדת, וכבר כמה פעמים הגיעו חבר'ה מהיישוב, ואמרו בואו נעזור לך לפרק, ואמרתי לא, זה תפקיד של אבינתן, זה מחכה לו. הוא יחזור והוא יעשה את זה. זהו, בסוף, בסוף כן, פרק את זה לפני כמה, אולי חודשיים, קצין המלווה שלנו, יובל, אמר די, צריך שיהיה אור בסלון, זה סוגר על כל הויטרינה הגדולה, והסוכה מפורקת, אני מחכה לו שהוא יבנה את זה מחדש.
כן, זה כאילו קצת אבן דרך כזאת בהפנמה אולי של המצב.
כן, בקבלה, שזה מי יודע כמה זמן זה יהיה.
סיפרת לי בשיחה מקדימה על פרקי התהילים שקוראים לפי מסורת של חב"ד, בהתאם לגיל.
נכון.
ונתן היה בן 31, נכנס עכשיו לשנתו ה-32 אחרי יום ההולדת. עברתם מלקרוא את פרק למד א' בתהילים לפרק למד ב', איזה משמעויות את מוצאת?
פרק למד א', שקראנו אותו כשהוא היה בן 30 ונחטף, הוא פרק מזעזע, כל כך מפחיד. באופן כללי, כשאני קוראת תהילים בשביל מישהו, אז בעיני רוחי, במחשבה, אני נכנסת לתוכו. ואני רואה אותו במצב שהוא נמצא, אם זה מישהו שהוא חולה, אם זה מישהו שהוא בצרה אחרת. ואני נותנת לו את הפה שלי, נותנת לו את המחשבות שלי, ואני מדברת מתוכו את הפרק. ואת פרק למד א', כשדיברתי מתוך אבי נתן, פשוט לא הייתי מסוגלת. הוא מדבר על עיר מצור, ועל שבי, ועל חמאס, וממש מצבים שהם חד משמעית קורים. זה כל כך מצמרר, כמה שזה מדויק ומכוון. וזה ממש תיאר מצב מאוד מאוד קשה. הפרק הזה הוא פרק ממש ממש מפחיד. הוא אמנם מתחיל בפסוקים של אמונה וכוח, ומסתיים גם בחטיבה פסוקים כזאת, אבל החלק המרכזי הוא מתאר כל כך בדייקנות מה שאבינתם עבר, שלקח לי הרבה הרבה שבועות, עד ששוב, הסכמתי לקרוא את זה ולהכיר בכך שזה המצב וזה מה שהוא עובר.
במציאות של שבי, חמאס ו...
כן, ומצור. מצור. ומצודה, שצדו אותו.
וואו.
ממש מילים קשות.
ובמעבר לפרק למד ב' אחרי יום ההולדת?
פרק למד ב' קודם זה לב. לב, פרק לב. אז אני מקווה שאבי נתן חזק בלב, ויש לו לב אמיץ, אני יודעת שהוא כזה תמיד, וגם עכשיו אני מקווה. והפרק הוא יותר אופטימי. הוא מסתיים, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע.
ירחץ בדם הרשע, ממש כן. עליונות צבאית וכוח.
כן, 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 הוא יזכה לראות בנקמה, על כל מה שהוא עובר, על כל מה שכולנו עוברים, יזכה להיות חלק מזה. זה סיום מאוד עוצמתי.
אנחנו גם נזכיר בהזדמנות הזאת, אז איננו שרוצים להיות איתך שותפים, אז השם לתפילה הוא אבי נתן בן דיצה תרצה.
כן.
לשלוח לו כוח, לשלוח לו אור, לשלוח לו חיזוק ללב, לגוף, לרוח.
ושאר לומר את הפרק שלו, את פרק למד ב'.
פרק למד ב', כפי גילו. הוא עצמו לא היה, לפי הקטגוריות המקובלות, לא השתייך לשומרי המצוות, נכון?
נכון. כרגע. כן, הוא הלך בלי כיפה. אז מה השאלה?
נלקח במסיבה בעיצומו של יום שבו אנחנו חוגגים בקהילות הדתיות סביב ספרי תורה, ויש לך איזה תמיהה על הדבר הזה?
תמיהה על מה?
את קושרת אולי חס וחלילה בין זה לזה, בין החטיפה לבין חילול השבת שלו? אני לא יודעת, זה אולי שאלות קצת לא...
לא, 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 ממש לא.
את יותר גדולה מזה, את יותר גדולה מזה.
זה לא הכיוון. בטח שאני חושבת על הקשרים האלה, ואני מנסה להעמיק בהם, ויכולה לתת לך דוגמה מאיגרת שקיבלתי, מי ששלחה לי, ששאלו את הרבי על מסיבה של צעירים יהודים שהתקיימה מחוץ ל-770 בניו יורק, בשמחת תורה. רוקדים ומשהו כזה, כמו שאמרת, לא של תורה ומצוות, בזמן שבתוך ה-770 זה הקפות ושמחת תורה, בדיוק הסיטואציה של עכשיו. כן. והרבי עונה שצריך לדעת מה קורה באמת. הנשמה של הצעירים האלה היא נשמה יהודית, היא חלק אלוקה ממעל, זה לא משתנה אף פעם. לא משנה מה בן אדם עושה, זה כמו יעלום ששום דבר לא שורט אותו. והנשמה רוצה לשמוח ולרקוד עם התורה, אבל במקרה שהוא תאר, היא לא יודעת איך. אין לה את הכלים, אין לה את המסלולים לתרגם את הרצון הזה למציאות. אז ברגע שהרצון מתעורר, מי שחוטף אותו זה הגוף, עם התאוות ועם העולם הזה ועם הרעשים של העולם. אז האדם רוקד בכלים שיש לו, עם המוזיקה שהוא מכיר, אבל בעצם מי שרוקד זה הנשמה, היא רוקדת עם התורה. אז מבחינתי, במסיבה בנובה, הם רקדו בשמחת תורה, בדרך שהם יכלו, בדרך שהם הכירו, בדרך שהם מבטאת אותם כרגע.
יחד עם החברה נועה,
כן.
שהכירו אותה בלימודי התואר הראשון, ויחד איתה הוא רקד, נשמותיהם רקדו, ונחטפו גם יחד.
נכון.
ושוב, מהסרטון שבכל העולם יודעים לסרטט אותו, הרגע מצמרר שבו רואים נערה, שולחת ידיים, מובלת בפנים קשות, בפנים באמת מעוררות חמלה, מושיטה ידיים אל בן הזוג החזק שלה, והוא בשלב הזה, מה שאנחנו רואים לא יכול לעזור. את בקשר עם המשפחה של נועה?
אני אגיד רגע שבסצנה הזאת שאת מתארת, שהיא באמת, שום הוליווד לא היה יכול לייצר כזה משהו מדויק. אבינתן הולך עם נועה, הוא בחר ללכת איתה. יש לנו
עדויות,
כן, אני יודעת את זה.
שבתחילה הם נחטפו בנפרד והוא מנסה לחתור?
לא, 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 לא. היה לו אופציות לברוח ולמלט את עצמו, והוא בחר להישאר ולהגן על החברה שלו, ולא להפקיר אותה בידיים של המפלצות האלה לבד. אז הוא, אפשר גם לראות בסרטון, שהוא פשוט הולך אחריה, היא קצת קדימה לפניו, כמה מטרים, והוא לא עוזב אותה. אז הוא בחר בזה. אנחנו יודעים ושמענו משבועות ששבו בעסקה הראשונה שהם היו עם נועה. הם היו איתה מעל חודש. הם סיפרו שהיא כל הזמן מתגעגעת אליו, וכל הזמן מדברת אליו, וכל הזמן שואלת עליו ודואגת לו, כי ברגע שהם הגיעו לעומק החשיכה שם, הפרידו בין נשים וגברים, ומאז היא לא ראתה אותו.
ויש לכם עדויות ואותות לגבי אבינתן?
שום דבר. נבלה בחשיכה. אחרי הסרטון הזה, שום דבר.
דיברנו על השיחה שלך עם בורא עולם, שהייתה הצצה מדהימה ומאפנטת לכוח האמונה שלך. תספרי לי על השיחה שלך עם אבינתן, כשאת עוצמת עיניים ומדברת אליו, מה את אומרת לו?
קודם כל זה שיחה, זה מה אני אומרת לו ומה הוא אומר לי. זה מתחיל בזה שאני משתדלת לחזק אותו, לשלוח לו כוח. אני אומרת לו, אבינתן, אתה חוזר הביתה, לא תחזור, לא אנחנו מקווים, אתה חוזר. זה כבר קורה, זה חלק מההווה, אתה חוזר. ואתה חזק, ואתה יודע שבתוך הנפש שלך אף אחד לא יכול לגעת. לא משנה מה, יש לך שם אוטונומיה, יש לך שם אור, ואתה יודע לשמור עליו, אתה יודע להיות חזק מבפנים. זה מתחיל ככה וזה מתגלגל. לפעמים אני מספרת לו שקשה לי, אבל בדרך כלל אני מספרת לו שאנחנו חזקים, כי אנחנו משתדלים להיות כאלה. באחת הפעמים הגיע הצוות של צילום משוויץ, והכתב שם, הצלם, סיפר שהוא היה שבוי בקולומביה במשך חודש, חטוף. והדבר שהכי היה קשה לו, זה נקיפות המצפון כלפי המשפחה שלו. כי ההורים שלו כל הזמן אמרו לו, מה אתה הולך כזאת מדינה מסוכנת, ואיך אתה נכנס לכאלה הרפתקאות וכו'. הוא אמר, כשהייתי חטוף, כל כך כאב לי הלב על הכאב שאני גורם להם.
זאת אומרת, הוא עמס על כתפיו, חוץ מהכאב הרגיל כן. של המצב שלו, גם את הכאב המדומיין, מדומיין או האמיתי של קרובי המשפחה כן. שלו. אז את מנסה לשלוח להבין את הנצפירת הרגעה?
כן. זה לא רק שגם, אלא זה היה הכאב הכי גדול, הוא אומר.
וואו.
ושמעתי את זה גם מטייסים שהיו שבועים במלחמת יום כיפור בדמשק, שהיו לנו פגישות מרתקות איתם. כולם אמרו שהדאגה לעורף היא הדבר הכי 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 קשה, כל ימי השבי. אז אני אומרת לו, ונתן, אל תדאג, אנחנו מוקפים באהבה ובתמיכה ובשותפות ובבורא עולם, ואנחנו טוב, אנחנו חזקים. ואני משתדלת להיות חזקה בשבילו, כי אני יודעת שהוא מרגיש אותי, והוא מחובר למה שאני עוברת. אז כל פעם שיש לי איזה נמיכות ואיזה חולשת רוח, אני משתדלת לחזק את עצמי בשבילו, כדי שהוא לא ייפול מזה.
וכששאלתי אותך על מילת השאלה, אמרת, עד מתי, עד מתי, זה מול בורא עולם?
כן.
ומולו, את לא תגידי לו, נו, תחתור כבר את הדרך החוצה, נו, תצא משם כבר?
לא.
לילד, לא. שזה לא...
אני יודעת שאם הוא היה יכול, הוא לא צריך שאני אגיד לו את זה.
ועם ליאור, האמא של נועה, את בתקשורת?
אני בקשר איתם, כן. כן. לא כל יום, אבל קצת.
יש איזו שותפות גורל של הקשר הזוגי שהיה שם.
כן, זה שותפות, זה בעיקר שותפות בכמיהה, שותפות ביד, ששתינו הכי הכי רוצות שזה יקרה הכי מהר.
ומי בעצם עוד יכול להבין אותך? כמה שתשתפי, תפתחי, אנחנו זרים לחרדה האיומה שאת נמצאת בה, חוסר העונים, אי-הוודאות. זה רק מי שבאמת באותו מצב יכול להבין את זה.
נכון, ויש קשיים מיוחדים במצב שהיא נמצאת בו. זאת אומרת, אחד הדברים שלמדתי בתקופה הזאת, שגם הגיהנום זה לא... זה לא מקום אחד. בגיהנום יש רמות, יש מדורים, יש גוונים, והגוון שלה הוא נורא 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 קשה.
כן, אמא של נועה, היא מתמודדת עם מחלה סופנית, אמרה גם למצלמות, אני לא יודעת כמה זמן יש לי, אני רק רוצה לחבק את ביתי. מתמודדת עם גידול קשה, במוח.
כן, במצב מאוד קשה, דווקא בחודש האחרון, ונועה היא בת יחידה. זה באמת גוון מיוחד בגיהנום.
הנה מדורי הגיהנום הולכים אותנו לשאלה הבלתי אפשרית הבאה שלי. הורים שקולים והורים של חטופים. יש איך לדרג, יש איך להשוות. את מתמודדת עם השאלה הזאת? למי כואב יותר? מותר לשאול את השאלה הזאת?
אני מתמודדת איתה. ביני לבין עצמי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא משרת שום שיח בחוץ. אבל יש רגעים שאני מרגישה שיש משהו, בוא נאמר את זה בצד השני, זה שאבינתן בידיים של מפלצות, זה הכי גרוע. זאת אומרת, להיות בידיים של השם, אחרי 120, זה טוב, כן? העולם הזה, החיים האלה, הם לא תמיד כזאת מציאה. אז זה לא שחייבים שער פה בלי סוף. וכשעוברים חזרה למקור, לאור אין סוף, אז זה בסדר.
טוב, אבל זה לא תמיד אחרי 120. אנחנו מתי שזה לא יהיה. החיילים הצעירים שנקברים יום אחרי יום פה, הם בדמי ימיהם, נכון. והתקווה שלך יש עוד כמיהה במיליארדי תאי הבשר שלך, כמו שהגדרת את זה, לא קיימת אצל האם השקולה.
נכון, נכון. זה באמת נורא נורא. אין לי מה לומר, הדירוג הוא שונה, הוא קשה, יש לכאן ויש לכאן. דוד המלך אומר, כשנתן הנביא מציע לו שלוש אופציות של עונש, מה אתה בוחר? אז הוא אומר, צר לי מאוד, נפלנה ביד השם כי רבים רחמיו, וביד אדם על לפולה. אילו הכי גרוע זה ליפול ביד של בני אדם.
אם אפשר להגדיר אותם כבני אדם.
נכון.
אלבון למין האנושי לדעת שאלו בני אדם.
נכון. הבנים שלי שהתגייסו לצבא, יצא, לכל אחד שיצא לדרכו בצבא, אמרתי לו, בהצלחה, תלך מה שאתה בוחר, תממש את כל הכוחות שאתה בוחר להשקיע במסלול הצבאי שלך. דבר אחד אני לא מרשה בשום פנים ואופן, וליפול בשבי.
ככה אמרת להם?
אמרתי לכל אחד, ואמרתי לו, כל האפשרויות האחרות, כולל הכל, ולא בשבי.
למה?
אמרתי, כי זה הסיוט הכי גדול שיכולתי להעלות בדעתי. זהו, אז אמרתי.
את העלית משהו שהוא דווקא לא תסריט. בתיאת היום, בשנת 2024, אנחנו יודעים על שבועי המלחמה, מהמלחמות הקדומות, כן? אבל היום, נער בן 18 מתגייס, האופציה שהוא ייפול בשבי, זה עלה בדעתך?
עלה, את רואה, עלה. קודם כל, יש לנו את עסקת גלעד שליט, שהיא לא כזה רחוקה בהיסטוריה. וכן,
ואת בין אלף שמאוד מאוד נזהרים, אנחנו לא נכנס המון לפוליטיקה, ומאוד נזהרת לא לדפוק לשולחן ולצעוק את המילים בכל מחיר, ולא נאו.
נכון, נכון. אבל כן, היה לי איזשהו מקום ברקע את האופציה הזאת, ואמרתי לילדים, לבנים, בשום פנים ואופן לא ליפול בשבי. כל דבר אחר כולל הכל, ולא בשבי. טוב? אז יצא ככה.
קיבלת קלף אחר, כן. כך הוא גרל.
אני גם, כמו שאמרתי, אבינתן בחר את זה. הוא היה יכול לברוח, והיום לא להיות בשבי. אבל אז הוא היה בשבי של עצמו, וזאת שאלה שאני כן שואלת את עצמי. כשהוא הלך, וראיתי וידעתי שהוא הלך בבחירה, אז באיזשהו מקום אמרתי לו, איך עשית את זה? איך בחרת כזה דבר? והשאלה הזאת הייתה איתי אולי יום, יומיים, ואחר כך באה תשובה ברורה, שכאילו, אמא, לא יכולתי אחרת. זו אומנם בחירה, אבל זה אני. ואני יודעת שאם הוא היה נניח בורח וחלילה הייתה נלקחת, הוא בחיים לא היה יכול לחיות עם עצמו. הוא לא היה יכול לעבור לסדר היום ולחיות עם עצמו בשום צורה על זה שהוא הפקיר אותה. אז אני יודעת שהוא הלך עם האמת שלו ועם האמת הגבוהה שלו, ואני מתפללת שזה נותן לו כוח היום.
ילד אביר גדלת.
ממש. אביר לב.
אביר, אמיץ. אנחנו נתקדם למה לוקחים מזה. אולי שליחות שאת מוצאת בתוך היומיום שלך.
כן. זה באמת מתחבר לשאלה הקודמת, שדיברת על הורים שקולים ועל הורים לחטופים. אז במקום לדרג את זה למי יותר קשה, או מי יותר מסכן, כמו שאמרת קודם, מבחינתי זה לא עניין שכמותי של דירוג, איכותי. זה כמו שצהוב הוא לא יותר מכחול. זה פשוט איכויות שונות. אז האיכויות פה זה בשליחות. כל סיטואציה מביאה אותנו בחיים לשליחות, לתפקיד. והתפקיד של הורים שקולים, השם ירחם, זה תפקיד מסוים. והתפקיד שלי בתור אימא להבינתן הוא שונה. אז מה את שואלת?
מהו התפקיד?
מה התפקיד?
אז מה, אם אנחנו חותרים אל הפשר והמשמעות, כשמה של התוכנית,
והרצון כן.
גם לא לצאת מכאן שפופים מהמשדר הזה, אלא מחוסנים בזכות החיסון שלך, אז איך את רואה את התפקיד?
קודם כל זה שאני פה איתך, זה תפקיד. זה המקום הכי לא טבעי לי, לשבת מול המצלמות, ולחשוף את נפשי, לשפוך אותה פה על השולחן, זה... באמת, לא מה שהייתי עושה, אם הייתי ככה יכולה לבחור בלי הנתונים, אבל אני כן מרגישה שזה תפקיד וזאת שליחות לדבר את העולם הפנימי עכשיו, כי ברור לי שהדבר שאני עוברת הוא מצד אחד הכאב הכי אישי והכי פרטי והכי עמוק שלי כאימא, אבל הוא גם חלק מסיפור מאוד מאוד גדול. סיפור של מדינת ישראל, סיפור של עם ישראל, סיפור של העולם. ואני משתדלת לתפקד ולהתייחס בכל הרבדים האלה, גם ברובד האישי עם עצמי, אבל גם כלפי מה שאנחנו עוברים כעם ישראל וכעולם. ולכן אני משתפת.
ואת נמצאת בתוך קבוצה קטנה של משפחות חטופים שמדברות בשפה שונה מהשפה הרגילה באופן מאוד לא אנושי, כן? זה מעל הטבע האנושי, מה שאתם בחרתם. לחסום את העכשיו, להעמיד גבול לגבי בכל מחיר, למנוע דירוג בתוך קבוצות החטופים.
כן.
זה מתוך בחירה של שליחות? או מתוך הרצון הקלאסי המאוד מאוד ספציפי, אם אני אגיד בכל מחיר, אני רק מרחיקה את הבן שלי, כי כך זה עובד במזרח התיכון?
זה גם נכון.
או שזה מתוך ראיית עולם רחבה?
זה גם נכון. ממה שאמרת, שכשמנהלים מסע ומתן צריך לעשות את זה בחוכמה, ואפילו באורמה, זה פשיטה, זה כשאתה קונה אוטו, אוטו שומש, כן? אבל זה, בוודאי כשעומדים מול אויב כל כך רצחני וכל כך אכזר, שאתה לא בא אליו עם מחוות של בניית אמון, זה...
כן,
זה הזוי.
יושב חבר ועדה בכנסת ודופק על השולחן ואומר, בכל מחיר, בכל מחיר, מרחיק את דיצה מלחבק את הבן שלו.
חד משמעי, הוא פוגע בסיכויי שחרור שלו.
ומעבר לזה?
מעבר לזה, השיח שאנחנו מגיעים מתוכו הוא שיח של אמונה. שיח שרואה במה שקורה השגחה אלוקית. סיפור שהשם מספר פה בעולם, בטח בארץ ישראל, לעם ישראל. אז אנחנו קודם כל מתבוננים על כל מה שקורה בעיניים שהם אלוקיות, זאת אומרת, אנחנו משתדלים להבין מתוך הנפש האלוקית שלנו מה הסיפור פה. זה נקודה אחת, זה לא נקודה, זה עניין שמאפיין את האופן שבו אנחנו משתדלים להתבונן על המציאות. והעניין השני זה שאנחנו רואים קשר וחיבור שאי אפשר לנתק אותו בין הסיפור האישי לבין הסיפור הכללי של עם ישראל ושל המדינה, כן, אי אפשר ללכת במסלול של אני דואג רק לעצמי ורואה רק את עצמי וימות העולם. אי אפשר, והעולם ועם ישראל והמדינה, הכלל שידאגו לעצמם או לא אכפת לי מה יקרה להם. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. וזה לא שזה אחד על חשבון השני. זה דברים שאם לוקחים אותם באמת ובצורה עמוקה, הם הולכים ביחד. הדאגה לביטחון עם ישראל ומדינת ישראל, היא משתלבת עם המסלול של הדאגה הפרטית לבן שלי.
זאת אומרת, עסקה מופקרת, היא גם במידה מסוימת תרחיק את הבן שלך, בגלל ההצהרה של בכל מחיר שלא תביא לכתי מימוש ההבאה שלו הביתה, וגם תפקיר עוד 9 מיליון אזרחים. אבל את אימא של אחד, נכון. את לא אימא של 9 מיליון.
אני גם אימא של עוד 6. וגם להם אני צריכה לדאוג, שימשיכו לחיות פה בביטחון. ואני גם חלק מהרבה בני דודים וחברים ושכנים, וכולם, שכולם צריכים להמשיך ולחיות פה. והדאגה שלנו היא לכולם. ואם אנחנו עושים את חלקנו בלדאוג לכולם, אז אין לי ספק שזה מקדם את, את הטוב של אבינתן באופן פרטי. וזה לא ישיר שאני ככה עכשיו פועלת באופן ברור וישיר לשחרור שלו, זה עובר דרך ההשגחה. אם אני כלפי שמיים עושה את הדבר הנכון, אני מגדילה את הסיכויים של הבן שלי שכלפי מהשמיים ירחמו עליו ויביא אותו הביתה יותר מהר.
אני מאוד מקווה ומתפללת שאבינתן בן דיצה תרצה יהיה בבית עד שהמשדר הזה יעלה לאוויר, כי אנחנו מקליטות אותו. ואני מחבקת אותך ומודה לך מאוד על הזמן שהקדשת להגיע לכאן. בחרת לסיים עם שיר שהמילים שלו מתוך תהילים, ואני בחסדך בטחתי. למה?
כי ביטחון זה סוגיה ענקית פה. גם ענקית במובן החיצוני שלה, של ביטחון של המדינה, ביטחון של כל היושבים פה בארץ, וגם במובן הפנימי של ביטחון בהשם. כי נספר לך, כמו היה לנו הרצאה במטה החטופים, של ראש אגף המודיעין של השב"ס, שעבד המון המון עם כל הבחירי החמאס עכשיו, והוא סיפר לנו את תולדות הטרור בארץ, והארגונים השונים, האחים האסלאמיים, והג'יהאד, והחמאס, והחיזבאללה, וככל שההרצאה התקדמה, יותר נעשינו שפופים ונמוכים ומיואשים. באמת, לא ראו שום פתרון בתוך התיאורים שלו, זה ממש מזעזע, וגם התיאורים של הפיגועים, איך הם הלכו, וכולנו זוכרים את התקופות האלה של שנות ה-80, 90, והלאה עד ימינו. הפתרון היחיד זה ביטחון, ביטחון בהשם. כשיש לי עוד 2 דקות, זה בסדר?
קצר, okay, בזנבה, בקצהו.
הרב גינזבורג שהקשיב לי, הדבר הראשון שהוא אמר, ממש בשבוע הראשון, זה השם יכול הכל. והביטחון שלי שהשם יביא את הטוב הנראה והנגלה, יביא את אבינתן הביתה בריא וחי ושמח ומנצח בקידוש השם, הביטחון שלי זה מה שמחזיק אותי. לכן בחרתי את השיר הזה.
ואני בחסדך בטחתי, גם אנחנו איתך בוטחים, מנסים להיחס בכוח שלך. תודה רבה, תצאור, בשורות טובות.
תודה, אמילי.
כן, על רקע הצלילים האלה אנחנו נפרדים. עורך המשדר הוא איתי סופרין, הטכנאי אסף מוסקוביץ'. תודה רבה גם לאופר לירר ונועה אוחנה לדיגיטל. רוח קרב, עוד פרק אחד יסתיים. להתראות.
רוח קרב, אמילי אמרוסי, בסדרת שיחות על שכול, כאב, משמעות ואמונה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.